מפרחים אדויה, עם הרצילי יבשות לערבה, לחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתה, בליבי ירחנה וחגישנה, וגם של עדנת הערה. בליבי ירחנה ולך חגישנה, כגן של אבנת היעב, בוא ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה, לעולם שכולו טובו, אילן ולכם ולכם.
אלו מכם שלא מכירים, שאולי פעם ראשונה פה היום, השיר הזה שאנחנו שרים, מטרתו לעורר תחושה של הכרת תודה על הטיצ'ינג שאנחנו מקבלים, למורים שמעבירים לנו את הטיצ'ינג, לעצם קבלת הטיצ'ינג. אנחנו אומרים שההתייחסות של תחושת תודה יוצרת תנאים טובים לחומר לשקוע אצלנו, ואנחנו תמיד מתחילים ככה את השיעורים. ואנחנו מסיימים גם ככה. נושא נוסף, אתם בטח יודעים ההקלטות מסדנאות קודמות נמצאות על האתר, וזה בזכות עבודת נמלים של אנשים שערכו את הקבצי שם האלה, זה הרבה עבודה, ואנשים שתמללו אותם מגישים ימים ולילות כדי לשרת אותנו. אנשים יושבים ועורכים את הדברים האלה ומנקים, זה הרבה עבודה. כדי להמשיך ולשים את הדברים אל האתר, אנחנו צריכים עזרה. אם אתם מוכנים להשקיע מזמנכם, אנחנו נלמד אתכם, אנחנו נאמן אתכם, זה קל, התוכנה היא חינם על האינטרנט, כל אחד יכול להוריד אותה. זה קל ללמוד, צריך להשקיע זמן והרבה לב, והרבה חדוות המאמץ, וזה קרמה מהם כמוה. לאפשר את הלימוד הזה לאחרים, זה אולי נתינה הגבוהה ביותר שאפשר לעשות. אז אם אתם מוכנים, אם יש מישהו שחושב שרוצה להקדיש מזמנו ללמוד איך לערוך קבצי שמע ולעזור לנו, אז תפנו בבקשה בהפסקה ליובל. ונטלי, שהיא בעלת המקום הזה, בעלת מרכז אמושן קואוצ'ינג, נותנת לנו בנדיבותה את המקום הזה שוב ושוב ללא כל תמורה, ורוחב לב גם הוא כל פעם שהמקום
זמין.
ואנחנו נמצאים, אנחנו מוזמנים להשתמש בו, אז בכל הזדמנות, אני רוצה שתודו לה בלבכם ותשלחו לה הרבה ברכות, אז אני רוצה להודות לה כאן. עכשיו הייתי רוצה שנחזור לטקסט, איפה שעצרנו, וקראנו את הפסוקים על מוות. עצרנו בפסוק 7, פסוק 8, בפסוק 8 מסע שנטידבה ממשיך וממחיש לנו את המוות. כפי שראינו כבר, אנחנו מי יותר מי פחות, אבל כולנו במידה רבה מתכחשים למוות. אז בפסוק 8 הוא אומר, זה טרם התחיל, לזה מחצית, ולאחר עוד נותר זמן מה פה לשהות, וכאשר שר המוות מגיע, פתאום בלבך תזדעק, הוא אותי בא לשחוט. פה לא צריך להוסיף הרבה, דיברנו על זה, שתמיד תהיה לנו תחושה שזה עוד לא, שאנחנו באמצע. דמה דווקא עכשיו בדיוק אני באמצע. זה יהיה תמיד באמצע, כי כל הזמן אנחנו באמצע. עכשיו אתם באמצע של משהו, נכון? יש דברים
שעוד לא הסתיימו
בחיים שלכם. עוד לא גמרתם לגדל את הילדים, או לחתן את הילדים, או להתחתן בעצמכם, או לגמור את האוניברסיטה. אתם כל הזמן באמצע, הוא תמיד יבוא באמצע, כי אתם באמצע. והוא יבוא מתי שהוא יבוא. פסוק 9 הוא מתאר איך הקרובים סביבכם סובלים כשמגיע המוות אליכם, והם לא יכולים לעזור לכם.
קרוביך סובלים, לא יוכלו לאכול, בוכים, פניהם אדומים ונפוחים, מתייסרים בכאב ויגון ושיעור בירותם את שליחיו של המוות.
בפסוק 10, הוא מתחיל להמחיש, הוא בודיסטווה גדול, הוא ישות נאורה, הוא מפרט לנו מה קורה בזמן המוות. בואו נקרא ביחד. מעונה בזיכרון חטאיך לרוב, נהמת השאול באוזניך, כה אחוז באימה עד אשר כל גופך תחסה בצועה, מה חשבת שתעשה באותו רגע נורא? הוא מתאר לנו את האימה של המוות.
ארבע חוויות שאנו עוברים ברגעי המוות, שמאסטר שנטידבה מונה כאן, כדי להמחיש לנו שאין שום דבר של ממש שאנו יכולים לעשות, על מנת לעזור לעצמנו בזמן המוות.
מוות רגיל, לאדם שלא מתרגל, זה איך שהוא נראה.
האדם הגוסס.
זיכרון כל חטאיו עולה בו.
רנג דיק טרמפה דונגווה. רנג בשל עצמי, דיק מעשים רעים, חטאים, טרמפה זיכרון. דונגווה עינו יסורים. אדם מתייסר בזיכרון המעשים הרעים שעשה במהלך חייו.
הוא זוכר, הוא מסתכל על החיים אחורה, הוא מרגיש תחושה של בזבוז, מרגיש תחושה של חרטה על כל חטאיו שהוא עשה, וזה מאוחר. הוא כבר גוסס, הוא כבר לא יכול לעשות עם זה כלום. האדם הגוסס מבין שהדברים האלה ילוו אותו לאן שהוא הולך. הוא מבין. הוא מתחרט, אז אין מה לעשות אז. נהמת השאול באוזניך.
ניאלווה דרה טופה. ניאלווה זה גיהנום, דרה זה נהמה, טופה זה לשמוע. אדם שומע את נהמת הגיהנום.
אלה שעובדים בהוספיסים יודעים. הרבה אנשים שומעים את נהמת השאול עוד לפני שמתו. והם מתלוננים, הם שומעים דברים איומים, הם מפוחדים. יש פרנויה הרבה פעמים אצל זקנים. הם שומעים ורואים את השאול, ואי אפשר אז לעזור להם. הם לא שונים מאיתנו, אנחנו נהיה באותה סתירה אם לא נעשה את העבודה הרוחנית שבין השאר מטהרת את הקרמות האלה.
כל גופך תחסה בצועה. טרק במיצה אנגלוגו. טרק בזה פחד אימה. מיצה אנגלוגו צועה. לו זה גוף, גוף לחסות. מימת המוות הגוף מתכסה בצועה.
אנשים רגילים אחוזים באימה נוראית ממוות. מכיוון שהם מאוד אחוזים בעצמם ופתאום הם אינם. הם באימה נוראית וכל גופך תחסה בצועה, הוא אומר. מה חשבת שתעשה באותו רגע נורא? אז אתה תתחרט ותתוודא ופתאום תעלה לגן עדן? זה לא יכול לקרות, זה בלתי אפשרי. זה דורש הרבה מאמץ להצמיר את המיינד שלנו ואת הקרמות שבאות איתנו מגלגול לגלגול, שרובן קשות כי הן נושאות הרי את הגוון של המעשים שלנו ובעיקר את הגוון של הבורות.
אתה שוקע לעומקים של אובדן השפיות. ניו פרגיו. ניו פרגיו פרושו להפוך למטורף.
ורובנו השאול או הגיהנום זה משהו אבסטרקטי בשבילנו. אנחנו כולנו היינו שם, ואנחנו לא זוכרים. וזה מזל גדול שאנחנו לא זוכרים. בעולם הזה, בחיים האלה, יש אנשים שחווים חוויות מאוד קשות, חוויות טראומטיות, וזה יכול לזעזע את נפשם עמוקות. אנשים שעברו מלחמות או טראומות אחרות, הם אחר כך הרבה פעמים לא חוזרים לעצמם, נכון? תחשבו, זה טראומות של חיי אנוש. הסבל של גיהנום הוא בלי השוואה לחיי אנוש. אילו היינו זוכרים, לא היינו יכולים לתפקד בכלל. מודדים מאוד מתקדמים ותהליכים מאוד עמוקים של מדיטציה זוכרים. אבל אז הם כבר חזקים מספיק מפנה רוחנית. אנחנו חלשים, לכן אנחנו שוכחים. אז הוא אומר בפסוק 11, אם אתם מוצאים את עצמכם במצבים שאתם חסרי עונים בעולם הזה, משהו משווה פה כמו דג על חכה, הוא אומר, זה כלום לעומת איסורי הגיהנום שנצטרך לסבול. בפסוק 12, הוא אומר, יש לנו טבע כל כך עדין, אנחנו כל כך דואגים שיהיה לנו בדיוק את הטמפרטורה הנכונה, את החימום או את הקירור, או את האוויר או את החלון. אתם באים לאנשים קשישים, הם נהיים יותר ויותר עסוקים בעצמם, לפתוח את החלון, לסגור את החלון, את התנור ככה, את הבגד ככה, את השמיכה ככה, את המיטה ככה. אנחנו כל כך עדינים, הוא אומר, אף מים חמים גורמים לך איסורים. אז כיצד תישאר מרוצה כשהקרמה אשר יצרת אותך לשאול טובים? פסוק 13 הוא
מביא שלוש סיפות המביאות אותנו לזעוק בליבנו בשעה שהמוות בא להשמידנו. הסיבה הראשונה הן ציפיות לא הגיוניות. גל עצומה דרבו דאו אדופה. גל זה חסד, צומה ללא מאמץ. דרבו תוצאה, דאו עושר, דופה משאלה התקווה.
בלי שאצבע תנקוף תקווה לישועות. אנחנו מקווים שיהיה טוב, אבל אנחנו לא עושים את מה שצריך בשביל שיהיה טוב. הוא אומר,
אנו מצפים לתוצאות נפלאות בחיינו, בלי שהשקענו שום מאמץ בעשיית החסד. אנחנו מצפים גם לחיות חיים ארוכים, כמו ישות בת על מוות. הלנדרה יונריק סונדוראווה. הלה זה אל, דרה זה כמו. יונרינג נצחי מאריך ימים, סון זה לחיות, רווה תקווה. אנו מקווים לחיות לנצח או לאריך ימים כמו האלים עצמם. וכמו שהפסוק אומר, בעוד המוות מחבק, כאל תדמה בלבך, ומרה תכונן את יחוש לאורסך. ג. רגישותנו הלכה וגברה לסבל שהלך והתרבה. סן צ'ום, דוניאל נומנג. סן זה סיבולת, צ'ום קטנה. דוניאל סבל, נו פגיעות, מנג הרבה. יכולתנו לשאת סבל הלכה וקטנה עם הזמן והגיל, ובו בזמן הכאב והפגיעות הלכו וגברו.
לשרועים פה בסבל מרובות המכות. פה בסמסרה הוא אומר, לא יהיה טוב. לא יכול להיות טוב. סמסרה מטבעה לא טובה. אנחנו מתלוננים על כל מיני צורות של סבל שיש לנו כאנשים, מצוקות כאלה ואחרות, אם זה בריאות, אם זה מלחמה, אם זה מחסור, אם זה בדידות, מה שזה יהיה. זה הטבע של סמסרה. אנחנו צריכים ללמוד לצאת מהמצב הזה. ואנחנו יכולים. כי אנחנו אומרים, הטבע הזה הוא השלכה. הוא השלכה קרמית. זה הקרמות שאספנו שקופות עלינו לחוות מציאות כזאת. אם נלמד איך קרמה עובדת, אנחנו יכולים לצאת מכאן. אנחנו יכולים להפוך למאסטר של קרמה ולהוציא את עצמנו מהמצבים האלה. פסוק 14, חשוב מאוד.
אחוז בספינה זו של חיים כאנוש, לחצות הנהר האדיר של מכאוב. כה יקשה בעתיד בספינה זו לפגוש. אל תרדמת הבורות, כעת אל תגלוש.
הוא עושה השוואה של החיים שלנו כספינה. זאת השוואה שמופיעה הרבה בספרות הבודיסטית. הוא אומר, החיים האלה שיש לנו כרגע, הם כמו ספינה. ספינה שיכולה להעביר אותנו את הים של הסמסרה, אל הקצה השני של הסמסרה. הסמסרה היא האוקיינוס הזה של סבל. יש הרבה תיאורים כמה היא גדולה, כמה היא ענקית, כמה היא עצומה. כי זה לא מקום גיאוגרפי, סמסרה. זה לא מדבר לוהט, זה לא אנטרקטיקה. סמסרה היא מצב מנטלי. אנחנו נשואים בסמסרה בגלל המצב המנטלי שלנו, שאותו מכתיבות הקרמות שלנו. הגן עדן יכול להיות כאן ועכשיו אם הקרמות שלנו הן אחרות. זה לא מקום גיאוגרפי. כן, רציתי לשאול.
אם אנחנו משיכים מצבים מנטליים גם...
היא שואלת האם אנחנו משליחים גם את המצבים המנטליים. בוודאי, גם מצב מנטלי הוא השלכה קרמית. הכל השלכה קרמית.
זאת אומרת שאנחנו משליחים את הסמסרה.
לגמרי. אנחנו משליחים את הסמסרה. אין לה קיום עצמי, היא ריקה. לכן אפשר לחצות אותה. אילו היה לה קיום עצמי, אנחנו עבודים. אבל היא לא, היא השלכה. כמה היא גדולה הסמסרה? יש לפעמים השוואה כזאת בספרות הבודיסטית. יש שם את ההר מרו, שהוא הר אגדי ענקי. 100 מייל אורך, 100 מייל רוחב, 100 מייל גובה. הוא עשוי מברזל יצוק או מכל מיני מתכות. הר עצום, תדמיינו הר עצום כזה. ועכשיו תדמיינו ציפור קטנה שאפה מעל ההר הזה ומחזיקה צעיף של משי במקורה. וכשהיא חולפת מעל ההר היא מלטפת את ההר. והיא עוברת שם אחת ל-100 שנה. כמה זמן ייקח עם צעיף המשי לגלח את ההר הזה? ככה עצומה הסמסרה. אנחנו היינו באינספור עידנים. זה רק מנסים להמחיש לנו איזה מין אויב נורא זה. וכולו בא מהנגעים, אתם זוכרים? דיברנו על זה פעם שעברה. ואז הוא אומר, אחוז בספינה זו של חיים כאנוש, לחצות הנהר האדיר של מכאוב. כה יקשה בעתיד בספינה זו לפגוש, אל תרדמת הבורות כעת אל תגלוש. בואו נדבר קצת על הפסוק הזה, כי הוא חשוב. על הספינה של חיים כאנוש. אז פה בגלגל החיים מתוארים כל הצורות קיום האלה, שכאן אלה הם כולם צורות קיום סובלות. פה זה הגיהנום, יש פה גיהנום חם, גיהנום קר, יש כל מיני סוגים נלווים של גיהנום. לימוד קצת יותר מפורט על זה עשינו בקורס 8. כאן הגזרה הזאת זה מה שנקרא הרוחות הרעבות. אלה יצורים שבגלל בזבוז או קמצנות או תאוותנות, הקרמות השליחו אותם אחרי שאיבדו את גופם האנושי, לקיום של אי סיפוק כרוני, הרבה יותר חמור ממה שאפשר לדמיין בקיום אנושי. הם כל הזמן במצב של השתוקקות לאוכל, או שהם צמאים, והם כל הזמן מחפשים, או שהם לא מוצאים, או שאם הם כבר מוצאים זה מתברר כפאטה מורגנה, או שזה כבר לא פטה מורגנה, אז זה שורף אותה מבפנים. הם כל הזמן, באופן כרוני, אנוש וקיצוני, לא יכולים להגיע לסיפוק. זה היצורים שכאן. כאן יש בעלי חיים, שאנחנו יודעים את הסבל שלהם, חוץ מחיות מחמד בודדות, שזה אחוז זעיר מבעלי החיים. רוב בעלי החיים כל הזמן שרויים בפחד בלתי פוסק. כל הזמן, למה הילות רצות כל כך מהר? כי הם כל הזמן מפחדות. הם כל הזמן קשובים מי עורב להם מאחורי הגב. או שהם רעבים או שהם פוחדים. הם כל הזמן פוחדים. חוץ מזה, הם גם מטומטמים. הם לא יכולים להבין דרמה. הם לא יכולים לעזור לעצמם. המציאות שלהם בפנים היא מאוד עצובה. חוץ מחיות מחמד שזה אחוז זעיר, הם מפוחדים פחד מוות. גם חיות המחמד בורחות. הם מפוחדים, ואת לא יכולה להסביר להם את הדרך הרוחנית. את לא יכולה להסביר להם שלהרוג יגרום להם סבל בעתיד, והם ימשיכו להתגלגל כחיות. הם לא יכולים להבין את זה. מאוד קשה לצאת משם. הם כל הזמן זורעים קרמות להמשיך להיות שם. כמעט בלתי אפשרי. במובן הזה הם מטומטמים. ויש להם את החיות שמנוצלות על ידי בני אדם. מנוצלות לבשרן, לאורן, מאמיסים עליהם, גוררים אותם באף, פושטים את אורם. זה העולמות הסובלים. יש לנו גם את הגזרות האלה פה, שזה מה שנקרא עולם האלים. יש פה אלים ויש פה חצאי אלים. האלים זה מין צורת קיום כזאת, הכל טוב, הכל נפלא, חיים ארוכים, עריכות טובים, המוזיקה נהדרת, האוכל טעים, הכל מאוד מענג, אבל סופי. הם פשוט רצים על קרמה מאוד טובה. זה כמו לחיות היום בתל אביב. נורא נעים בתל אביב, טיילתי קצת בתל אביב. קרמה נורא טובה להיות שם כבן אדם. הקרמה הזאת היא מדהימה. היא תיגמר. אנחנו לא יודעים את זה, כי אנחנו לא מבינים היטב קרמה. כל רגע שאתם כאן ולא מתפתלים בכאב, אתם שורפים כמויות עצומות של קרמה. איך יודעים? תסתכלו איך רוב היצורים חיים ביקום. רוב היצורים ביקום לא חיים ככה. כל רגע שאנחנו חיים בקיום הנוכחי שלנו, אנחנו שורפים כמויות עצומות של קרמה טובה. אם אנחנו לא מבינים איך לחדש אותם, אנחנו חיים על תשראי ואנחנו מחלים אותו. אלה בעולם האלים על אחת כמה וכמה. הם הגיעו לקיום מאוד מענג והם שורפים אותו. ומשם זה רק ליפול, כי הם שורפים את הכל. כל רגע אצלם הוא הרבה יותר יקר מבחינה קרמית. אנחנו גם חיים מאוד ביוקר. מאוד ביוקר מבחינה קרמית. אנחנו מצב לא טוב מבחינה זאת. אז בפסוק הזה הוא מדבר על מה שנקרא בסנסקריט קשנה, אמרו קשנה וסמפתי. קשנה זה מילה שבאה מרגע, רגע אחד, משהו רגעי, הרף עין זה קשנה. וסמפתי פירושו סם זה ביחד, ופתי בא משורש שפירושו ליפול. אז הדברים נפלו יחד, או הסתדרו יחד. אז ביחד זה אומר, הדברים הסתדרו לנו טוב, סמפתי, להרף עין. הדברים הסתדרו לנו טוב להרף עין. זה הקיום שלנו כרגע. הקיום שלנו כרגע, יש פה קשנה ויש פה סמפתי. אנחנו נקרא לזה בעברית שפע ופנאי. או הזדמנויות ומשאבים, זה תרגום אלטרנטיבי. הדברים הסתדרו לנו טוב להרף עין. זה כמו מחירת סוף העונה. מהר, כי עוד מעט היא תיגמר. זה איפה שאנחנו נמצאים. הדברים הסתדרו לנו טוב. מה זאת אומרת שהם הסתדרו לנו טוב? דיברנו קודם על קרמה משליחה, אתם זוכרים? קיבלנו חיי אנוש. השלחה קרמית שלנו. הרווחנו אותה. בזכות מעשינו בעבר, עשינו מעשי חסד מדהימים בעבר כדי לזכות בקיום כזה. לא סתם חיי אנוש, יש גם מה שנקרא קרמה משלימה. הקרמה המשלימה השלימה את הפרטים בחיים שלנו. מבין כל האנשים בעולם, אנחנו חיים מאוד טוב. רוב האנשים בעולם, חלק ניכר מהם, כל היום עסוקים בלחפש אוכל. הם כל הזמן רעבים והם כל הזמן מחפשים אוכל. או שכל הזמן עמלים כדי למצוא אוכל. או שכל הזמן קר להם וכל הזמן מחפשים בגד או מחסה. או שהם לא מסוגלים לקרוא, 30% מהעולם עדיין אנלפביטים, לא מסוגלים לקרוא. או שהם נתונים במצב של מלחמה, שזה גם לנו יש. או שיש להם רעב, או שיש להם מלחמה, או שיש להם מחסור, או שיש להם בדידות, שהם כל כך חמורים, שהם לא יכולים לחשוב אפילו על השבט כאן. יש כאלה שאולי יש להם תנאים פיזיים דומים לשלנו, אבל הם מעונים בייסורים מנטליים ונפשיים למיניהם. אין להם שקט לשבת ולהקשיב לדברים. ככה שפר מזלנו מאוד. שפר מזלנו מאוד. ופה בנושא הזה יש שלוש מדיטציות בעצם שקשורות בפסוק הזה. הראשונה זה עצם הזיהוי של הקרמה הזאת שיש לנו. של הקרמה המדהימה שנפלה בחלקנו, שיש לנו את השפע והפנאי, הקשנה והסמטתי. בכלל, לשים לב שזה איפה שאנחנו נמצאים. רובנו בכלל לא שמים לב שאנחנו נמצאים שם, לוקחים את זה כמובן מאליו. כל דבר שתיקחו כמובן מאליו, יילקח מכם. זה מנטרה. כל דבר שתיקחו כמובן מאליו, יילקח מכם. למה? כי אין שום דבר מובן מאליו. הכל בא מקרמה. אם לא תבינו מה הקרמה שהביאה את זה, הקרמה הזאת תתקלה, כי זה הטבע של קרמה, היא מתקלה. אם אתם לא מבינים מה הביא את זה, זה יעלה. גם אם תבינו, זה עוד לא מובטח שזה לא יעלה. אבל אם לא תבינו, בוודאי שזה יעלה. אז קודם כל לזהות את המצב הזה. אז בואו נראה, בואו נזהה את מצבנו, נכנס קצת יותר פרטים. דיברנו כבר, הראינו בגלגל החיים שאנחנו חופשיים, יש לנו פנאי מי להיוולד בלידות האומללות של הגן כרגע. לא באופן כללי, כרגע אנחנו לא בלידה כזאת, אנחנו לא נולדנו כיצור גיהנום ברגע זה, יש לנו לידה אנושית, אז אנחנו לא באחת הצורות היותר סובלות של הרוחות הרעבות או של גיצורי הגיהנום או של בעלי החיים. אצל בני אדם יש מיקס, יש פנאי ויש סבל, נכון? יש קצת סבל ויש קצת פנאי, יש שמחה ויש עצב. אצל יצורי הגיהנום זה סבל בלתי פוסק כל הזמן. אין להם פנאי לכלום. הם לא יכולים לשמוע שום דבר כי הם סובלים כל הזמן. הם מתייסרים ביצורי גיהנום כל הזמן. החיות כל הזמן מתייסרות או בפחד או בחוסר יכולת להבין שום דבר. זה יצורים. הרוחות הרעבות כל הזמן מחפשות אוכל או משקה כל הזמן. הם כל כך משתוקקים שאי אפשר ללמד אותם שום דבר. הם לא ישבו ללמוד שום דבר. מה מחזיק אותך בחיים? זאת שאלה מאוד טובה. בואו נשאר רגע עם השאלה הזאת, כי היא מעניינת. מה מחזיק את הדבר הזה בחיים? אם נסתכל על זה, יש פה אוסף של חלקים, יש פה ידיים ורגליים וראש וזה. מה מחזיק את זה ביחד? למה זה לא מתפרק לגורמים? ברגע זה. כל החלקים, העיניים, האוזניים, למה זה הכל הולך ביחד ולא מתפרק? או למה תאי הגוף שלי לא מתפזרים להם פה? למה הם ביחד? הכל קרמה. הקרמה שגורמת לי להשליך את עצמי בצורה כזו. ואין שום דבר אחר שיחזיק את התאים האלה יחד. או את האטומים האלה יחד. וכשהקרמה הזאת נגמרת, לאפר ישוב, נכון? אז קודם כל לזהות את העובדה שאנחנו חופשיים מהלידות הנמוכות, שאנחנו לא מתענים ככה כרגע בסבל בלתי פוסק, יש לנו בין סבל לסבל תת פנאי. אנחנו גם לא נמצאים באחת הלידות הגבוהות, שהן כמו להיות תחת נרקוזה, זה כמו להיות בטריפ של הירואין. זה מאוד נעים, זה מאוד מענג, אבל גם שם אין שום מוטיבציה. לאדם הוא בטריפ, לקח הירואין, הוא לא יושב להקשיב. הוא לא יסתכל, הוא לא סובל עכשיו, הוא מבסוט עכשיו, הוא מסתול עכשיו. ככה, הם מסתולים וזה יכול להיות הרבה זמן. יש להם קרמה מדהימה שמפשילה להם, אבל שלנו יותר מדהימה. מכיוון שלמרות שהעונג שלהם הרבה יותר גדול משלנו, הם דרך החוצה. הם צורכים את העונג הזה ואז הם נופלים. ועוד שאנחנו, יש לנו דרך החוצה. בגלל המיקס, בגלל שמופיע גם סבל בחיים שלנו, הוא דוחף אותנו למצוא דרך החוצה. להם אין מוטיבציה בכלל. לא נולדנו בעלי מום קשה, כל מי שכאן יש לכם את היכולת לבוא לכאן, להקשיב לדברים. יכול להיות מום מנטלי, אדם שנולד מפגר, הוא לא יכול לעשות את הדרך הזאת, לא במהלך החיים הזה. צריך קודם לגמור את הקרמה הזאת. אנחנו לא נמצאים במצוקה חומרית כל כך חמורה שלא מאפשרת לנו לשבת כאן ולהקשיב. אז יש לנו צירוף כזה של תנאים שהוא מדהים, והוא לא נצחי, הוא הסתיים. מה שאומרים יש לנו קשנה, להרף עין, ולהרף עין. לרגע קצר בכל מכלול הגלגולים שלנו זכינו במין מצב כזה שהוא אופטימלי להגיע להערה. אנחנו יכולים לקרוא, יש לנו מים נקיים, יש אנשים שחייבים לשתות והמים מלאים בטפילים, נכון? הם כל הזמן חולים. תחשבו רגע, אילו מישהו היה פתאום תולש אתכם מכאן, וסתן אתכם במצב שבו נמצא את רוב אוכלוסיית העולם, של רעב בלתי פוסק, או של מים מזוהמים, או של חוסר קורת גג, או חוסר השכלה, או חוסר טיפול, מספיק לבוא להודו ולראות את זה. אם היו לוקחים מכל אחד מאיתנו שכל כך טוב לנו, ופתאום שמים אותנו שמה, הסבל היה נורא, יותר גדול משלהם. כי אנחנו הרבה יותר מפונקים, אפילו מים חמים אנחנו לא יכולים לסבול, אנחנו מדהימים. פתאום ישימו אותנו שמה, הסבל יהיה נורא. זה דרך אגב הסבל של האלים, כשמתחיל להתקרב יום מותם, הם גמרו כבר את כל הקרמה הזאת, ופתאום הנפילה הזאת גורם אליהם לסבל נורא. אבל זה רק בסוף חייהם. אז זה הרשימה של הקשנה. בואו נדבר על הרשימה של הסמפתי. הסמפתי זה ההפך, עד עכשיו דיברנו מה אין לנו. כל האומללויות והמזל ביש שאין לנו. לעומת זה יש לנו הרבה דברים טובים. יש לנו כל החלקים בגוף שאנחנו צריכים בשביל, למשל, עבודה כזאת. אנחנו לא איזה חוטאים גדולים, אנחנו יכולים לשבת כאן חופשיים לא בבית סוהר. לא עשינו איזה פשע היום ונורא, אפילו אם מי שעשה פשע היום ונורא, אפילו אם הוא לא בבית סוהר, אין לו את היכולת המנטלית להתקדם בדרך רוחנית, כי הוא מלא, המיינד אחור מדי. יש לנו מידה של אמונה, גם אם אתם חושבים את עצמכם כחילונים, יש מידה של אמונה שהביאה אתכם לכאן, יש מידה של אמונה שאולי יש פה משהו ראוי, אחרת לא הייתם באים להקשיב לזה, נכון? אז יש מידה של אמונה שמביאה אותנו לשמוע טיצ'ינג רוחני. ויש בנו הרבה טוב, המון טוב, דיברנו על זה כבר. אתם לא הייתם שומעים דברים שיכולים להנחות אתכם בדרך רוחנית, אלמלא באתם עם קרמה של המון טוב שמשליחה אתכם שומעים את הדברים האלה. אז זה אוסף של סמפתי, אוסף של מזל טוב שקשור בנו. יש גם אוסף של מזל טוב שקשור בזולת, זאת אומרת שמחוץ לנו. אנחנו בעולם שיש בו טיצ'ינג רוחני. הוא קיים, לא כל האנשים נמצאים במקום שיש טיצ'ינג. רוב האנשים לעולם לא ישמעו טיצ'ינג רוחני. אפילו לא ידעו שיש כזה דבר. רוב האנשים לעולם לא ישמעו, נסו להיות טובים לזולת, ואהבת לרעך כמוך. אנחנו ברי מזל בלתי רגיל שאנחנו חיים בעולם שאנחנו שומעים דבר כזה. רוב האנשים בעולם ישמעו, אתה צריך לדאוג לעצמך. ואז הדרך הרוחנית חסומה בפניהם. כי זה השורש של כל דרך רוחנית ראויה לשמה. כל דת ראויה לשמה, תגיד, ואהבת לרעך כמוך, או לדאוג לזולת, להיות טוב לזולת. כל דת ראויה לשמה תגיד את זה. כל טיצ'ינג רוחני יגיד את זה. יש לנו גישה מדהימה לידע. יש לנו בגוגל, אתם יכולים להשיג כל פיסת ידע שאתם רוצים כהרף עין. ואם עוד לא, אז עוד מעט, אתם עובדים על זה, נכון? אתם יכולים לקנות אייפוד עם 80 גיג, נכון? או עם 100 גיג היום, 120 גיג. אם אתם לוקחים את כל הספרים הרוחניים שנכתבו אי פעם, אתם יכולים לשים את זה על מכשיר כזה קטן וללכת איתו להיבודד. 80 גיג. כל הספריות עכשיו עושות סקנינג לכל הספרים שלהם. עוד מעט כל ספרייה אוניברסיטאית בעולם, אתם תוכלו כהרף עין לגשת את הכתבים שלו. אנחנו חיים בעידן שלא יאומן, והדברים האלה נכתבו לפני 2,000 שנה. לא היה להם מושג. בחיים שלהם זה לא היה בכלל קיים. להשיג מידע היה צריך לחצות את האוקיינוס ולמצוא את המורה. היום אתם יכולים באינטרנט למצוא. אתם לא צריכים לעזוב את החדר שלכם בכלל. ועוד מעט הם ישתילו לנו את זה פה, נכון? לא צריך לעשות כלום. אז זה הרמה הראשונה של הרהור בשפע ופנאי. קודם כל לזהות את המצב. את הקשנה ואת הסמפתי. לזהות בכלל שאנחנו נמצאים במצב הזה. הרמה השנייה זה להרהר בחשיבות של המצב הזה. מה אנחנו עושים עם הסוג הזה של חיים? מה אנחנו עושים עם זה? אז קיבלנו כבר את הדבר הנפלא הזה, ומה אנחנו עושים? משחקים משחקי וידאו. מתמסטלים מהוידאו כל היום. מה אנחנו עושים עם החיים המדהימים האלה שקיבלנו? ההזדמנות המדהימה הזאת שנפלה בחלקנו, הדברים הסתדרו לנו להרף עין. בגלל שלא זיהינו עד כמה המצב הזה יוצא דופן, אז אנחנו מבזבזים אותו. כי אנחנו מתבלבלים, אנחנו רואים הרבה אנשים סביבנו, ואנחנו חושבים שזה מובן מאליו. אבל להיות בן אדם ולהיות מוקף בהרבה אנשים במצב הזה, זה סופר דופר יוצא דופן בעולם הסמסרי. מאוד מאוד יוצא דופן. כל האנשים סביבנו הם מאוד מאוד יוצא דופן. והם נדירים לחלוטין. אז לא להתבלבל. אז אם ככה, מה לעשות עם זה? אם אנחנו לא משתמשים בהזדמנות הזאת לעלות על דרך רוחנית ולהתקדם בה, ההשוואה שמשתמשים בספרות הבודיסטית זה כמו איזה סוחר ממולח שמגיע עם ספינה לאיזה אי, ועולה על האי הזה ורואה מטמון של הרבה אבנים יקרות, ואומר אוקיי, ועוזב את זה ועולה על הספינה. בלי שהתכוונו, מצאנו מטמון, ואנחנו לא עושים איתו כלום. אז זה המדיטציה השנייה. הראשונה היא בכלל לזהות איפה אנחנו נמצאים, השנייה להכיר בחשיבות של זה. והשלישית, והיא גם כן מאוד חשובה, זה להכיר בנדירות של זה. בהסתברות שהיא כמעט אפס, שהדברים האלה יקרו עוד פעם בצורה כזאת. היא כמעט אפס. רק אם תסתכלו סטטיסטית, אם תתחילו לספור את כל היצורים בעולם, אפילו זה שאנחנו מכירים, ויש הרבה עולמות אחרים, תספרו את כל הנמלים והכבישים והדגים והדגיגים והמבות, ההסתברות ליפול לצורת הקיום שלנו היא כמעט אפס. אבל זה סטטיסטיקה. מבחינה קרמית זה כמעט בלתי אפשרי. כי רוב הקרמות שצברנו בכל הגלגולים היו כמו של החיות הטורפות, או כמו של יצורי הגיהנום שהם רק פוגעים אחד בשני, ואפילו כבני אדם פגענו אין ספור פעמים באנשים אחרים. והדוגמה שנותנים בספרות, הדוגמה הקלאסית, דוגמה שאריה נגרג'ונה נותן, זה של הצב שחי בתחתית האוקיינוס, הסיכוי להיוולד עוד פעם בצורת הקיום הזאת שיש לנו כאן, הוא משווה את זה לצב שחי במעמקי האוקיינוס, ואחת ל-100 או 200 שנה הוא עולה לפני השטח כדי לנשום אוויר, והוא עולה לשנייה אחת. ויש איזה חישוק זהב שצף על פני האוקיינוס הפציפי. סיכוי שהוא בדיוק אז ישחיל את הראש שלו דרך החישוק. בדיוק שהוא עולה לשנייה אחת, אחת ל-100 שנה. זה הסיכוי שלנו למצוא עוד פעם לידה כזאת. מאוד 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 נדירה לפי הבודיזם. יש עוד דימויים. אנשים באו ושאלו את הבודה, מה הסיכוי למישהו היום בן אדם להיוולד שוב כבן אדם, בגלגול הבא שלו. והסיפור אומר שהנזירים שואלים את הבודה, הו בודה, מה הסיכוי? והבודה מגרד את הקרקע בציפורנו, ויש לו כמה גרגירי אפר שנקלעו מתחת לציפורן, והוא שואל, הו נזירים, אם נשווה את מספר גרגירי אפר שמתחת לציפורני, למספר כל גרגירי האפר שבכל האדמה, מה יותר גדול? ויש שם הסיפור איך הם מתחילים לנסות להשוות ולתת על זה איזה כימות מספרי, והם מגיעים למסקנה שאי אפשר להשוות. הסיכוי זה כמו אם תחלקו את הראשון בשני. זה ההסתברות שלנו, להיוולד שוב כבן אדם, אם אנחנו עכשיו בן אדם, אם אנחנו לא עושים שום דבר בדרך הרוחנית. אם אנחנו לא מתחילים לצעוד בדרך הרוחנית ולשמור נדרים ולפתח מדיטציה ולהיות טובים לזולת ובוודאי לא לפגוע בזולת, אם לא נתחיל לעשות את זה באופן שיטתי, וצריך לזכור שרוב הקרמות נצברות במחשבה, אתם לא צריכים לעשות שום דבר, מספיק שאתם יושבים ומתלוננים בלבכם על העולם, אתם כבר קוראים לכם קבר, כי קרמה תמיד מתעצמת, העץ תמיד גדול מן הזרע. אז לפי הבודיזם הסיכוי הוא כמעט אפס, אם לא עולים על דרך רוחנית. לעומת זה הוא מאוד טוב אם עולים על דרך רוחנית. הוא מאוד טוב. אם עושים את זה נכון, על פי מסורת אותנטית ובהנחיית מורים. אותנטי. אז חיוני להבין קרמה כדי שנתחבר לחשיבות של הטיצ'ינג הזה. שהקיום הזה הוא בר מזל במיוחד, הוא נדיר, קשה ביותר למצוא אותו שוב. אז אמרנו שרגע אחד שאתם לא מתפתים מכאב שורף כמות אדירה של קרמה. תחשבו, מהלך חיים אנושי שלם, כמה קרמה שרפנו רק בזה שאנחנו בני אדם. בקיצור, כשמתחילים להשקיע בזה קצת מחשבה, מתחילים להוקיר את ההזדמנות הזאת, ואז אולי יש יותר סיכוי שלא נבזבז את ההזדמנות הזאת, שלא נשליך אותה, שלא ניקח אותה כמובנת מאליה. אנחנו חייבים ללמוד איך לייצר קרמה שתשמר את המצב הזה, איך לחדש קרמה, איך להשקיע את הקרמה, ככה שהיא לא תלך לאיבוד, שהיא לא תתבזבז. וזה הביריה, בשביל זה צריך את המאמץ. כדי ללמוד איך לעשות את זה היטב, זה השלמות של המאמץ שמאסטר שנטידבה מלמד אותנו. פסוק 15 אומר, מזניח אתה את הדרמה נעלה, שמקור לא נדלי לאושר נשגב, ולמה שגורם סבל תסיד דעתך. הבל רוח ושטות על מה השמחה. הוא אומר, מזניח את הדרמה נעלה, וזה תרגום מהטיבטית. הניסוח בסנסקריט פה הוא נחמד. בסנסקריט משתמשים במילה מוקשה. מוקשה זה חופש. זה מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים חופש מסמסרה. אז הוא אומר, פה אתה שחררת את עצמך מהדרמה. אנחנו עוסקים בעיסוקים סמסריים, עיסוקי יומיום, שחררנו את עצמנו מלחפש דרמה, מלחפש דרך רוחנית. מלחפש את מה שיכול להביא אותנו לאננדה. מזה שחררנו את עצמנו. אנחנו עסוקים מדי, אין לנו זמן. ובמקום זה אנחנו עסוקים במה שגורם סבל. כי כל דבר סמסרי בסוף יסתיים בסבל. הוא אומר, על מה השמחה? מה אתם יושבים כל כך מבסוטים? הוא אומר. קחו את העיניים, תתעוררו. אז שאלו אותי אנשים, אז מה, לא לרוץ מרתון? לא ללמוד באוניברסיטה? אנחנו לא אומרים שכל הדברים האלה לא חשובים או שאין להם ערך. מה שאנחנו כן רוצים להגיד, זה שמשך החיים שלנו קצר, זה חולך בין רגע, זה נדיר, אנחנו חייבים לנצל את זה היטב, אם לא, זה יחלוף לו, וזה כמו הצו הזה שצולל לעוד 100 שנה באוקיינוס, וגם החישוק כבר ברח על האוקיינוס. אז זה לא שזה לא חשוב, אנחנו צריכים למצוא פרנסה, אנחנו צריכים לחזק את גופנו, אנחנו צריכים את הגוף הזה כדי להגיע להערה, אנחנו צריכים את כל הדברים האלה. אנחנו צריכים חינוך כדי להגיע להערה. אנחנו צריכים יכולת לוגית, אנחנו צריכים לחשוב היטב כדי להגיע להערה, כי בלי שנחשוב היטב לא נפתח שכנוע מספיק עמוק, ואז לא נתמיד בדרך וכך הלאה. אז הדברים האלה יש להם חשיבות, יש להם מקום, אבל חשוב לא להתבלבל ולהישאר שם. חשוב שננצל את הסירה הזאת לחצות את הים של הסמסרה, זה מה שהפסוק אומר. אז זה לא לעזוב הכל ולרוץ, כי זה גם לא יעבוד ככה, אתם לא יכולים לעזוב הכל ולרוץ. זה תהליך הדרגתי, זה תהליך שהכרה הולכת וגוברת, אבל בסופו של דבר מה שאומר לנו מאסטר שנטידב, אם אנחנו לא נעשה את המאמץ הזה ולא נדחוף את עצמנו לכיוון הזה, לא נהיה פסנתרנים וירטואוזים אם לא נתחיל לעשות את הסולמות. הוא אומר, תתחילו עכשיו. גם האדם שמתרגל את הסולמות הוא לא מיד מנגן את באך או סימפוניה של מוצרט, הוא קודם מנגן סולמות. בהדרגה בהדרגה. וחשוב שסדר העדיפויות יהיה נכון. מה קורה למי שהתחיל את הדרך הרוחנית אבל מת לפני שהגיע להערה?
עוד סיבוב.
עוד סיבוב, אבל כבר מקום יותר טוב. קרמות לא הולכות לאיבוד. מה שנכון לגבי קרמות רעות נכון גם לגבי טובות. כל מה שצברתם נשמר שם. כל מה שצברתם נשמר שם ואתם מתחילים ממקום אחר. נקודות בדרך הרוחנית, הנה הדרך הרוחנית שלנו. פה זה נקרא דרך הראייה. יש שתי אבני דרך אחריה, פה זה הערה מלאה. אנחנו מדשדשים לנו בסמסרה, הולכים מגלגול לגלגול לגלגול לגלגול. במשך מיליוני עידנים צברנו קרמה טובעת. כל החסד הזה הפשיל לנו עכשיו בדמות קיום אנושי שמאפשר לנו לעלות על הדרך. אנחנו עולים על הדרך, זה נקרא דרך הצבירה. מתי עולים על דרך הצבירה? כשמפתחים תפנית. תפנית זה אותה תובנה שדברים חומריים לא יכולים לעזור לנו באמת, כי הם כולם ילקחו מאיתנו. כשמפתחים תבנית בצורה מלאה, עולים לכאן ומתחילים לעשות את הדרך. דרך הראייה היא שלב קריטי בדרך הרוחנית, כי מי שהגיע לכאן יותר לא ייפול. הוא מובטח להגיע להערה מלאה. עכשיו זה רק עניין של זמן ותרגול, אבל הוא מובטח להצליח בתרגול. ככה שזה מקום מדהים. דרך הראייה היא נקרא דרך הראייה כי בה רואים ריקות ישירות במדיטציה. צריך להבין מה זה ריקות כדי שיהיה לנו כלים להתחיל לעבוד איתם בכיוון הזה. זה דורש אימון מאוד יסודי במדיטציה כדי שנוכל להגיע לשם. אז זה מקום שממנו והלאה, גם אם לא הגענו להערה, הוא מבטיח להגיע להערה. אז אולי עוד יהיו גלגולים, אבל הם כולם יהיו מאוד מוצלחים, נפגוש בהם מורים ונתקדם בדרך. לאלו כבר לא צריך לדאוג, אלו כבר טוב להם. זה רק עניין של זמן והם יהיו בודות. הבעיה מה עם האחרים? אלו שכאן צריך לדאוג להם. כי אי אפשר לדעת כמה זמן הם יתגלגלו בסמסר. דיברנו כמה היא גדולה ועצומה. אז אנחנו רוצים לעלות על דרך הצבירה. היא נקרא דרך הצבירה כי כשאדם מבין שהוא צריך לעשות משהו, הוא מתחיל לצבור חסד. זה למה היא נקרא דרך הצבירה. הוא מתחיל לצבור חסד, הוא מתחיל לעשות טוב בעולם. הוא מתחיל ללמוד, הוא מתחיל לשמור נדרים, לשמור על המוסר, ללמוד מדיטציה וכך הלאה. לא קל להגיע לכאן. זה דורש הרבה עבודה, אבל אפשר להגיע. האימון ישנו, החוכמה נמצאת, מלאכים עובדים סביבנו כדי להציל אותה ולהביא אותה אלינו, ולתרגם אותה בשבילנו, ולעשות אותה זמינה בשבילנו. אנחנו נמצאים בתקופה מדהימה. כל התנאים נמצאים כדי שנוכל לעשות את זה. עוד לפני שהגענו לכאן, לדרך הראייה,
זאת נקראת דרך ההכנה. פה יש ארבע אבני דרך. פה, בשלב הזה, דרך ההכנה, שהוא לפני ראייה ישירה של הלכות, אחרי שהמדיטציה שלנו מאוד השתכללה והגענו לשינה, מה שנקרא, לשלווה מדיטטיבית, יש הבנה מאוד עמוקה של ריקות. מהשלב הזה כבר ברור שאי אפשר ליפול למחוזות הסובלים. אדם שהגיע לכאן מובטח לו שלא ייפול יותר למחוזות הסובלים. ככה שגם אם לא השלמנו את הדרך בין החיים אחד, אפשר להגיע למקום שממנו מובטח שנגיע, אם לא בחיים האלה, אז תוך מספר קטן של גלגולים, והם כולם יהיו מוצלחים, לא יהיה בהם סבל. ואם עולים על הדרך הטנטרית, ואני מדברת על טנטרות שנעשית בצורה טהורה, עם הבנה של ריקות ועם פיתוח בודיצ'יטה שהיא כולה עם פיתוח האהבה לזולת, אם עושים את זה ככה, אפשר לסיים במהלך חיים אחד. זה מדהים ונדיר, והדרך זמינה לנו בחיים האלה. בזכות הלמות שלנו ובזכות הקרמה שלנו. ככה שבדרך ישנה, צריך לצעוד בדרך, צריך להשקיע מאמץ. בשביל זה החדוות המאמץ, בשביל זה אנחנו פה. נשאל את השאלה. האם הערה זה מצב של בהירות מלאה? כן. בהירות מלאה לגמרי. האדם היחיד שיש לו בהירות מלאה הוא בודה. לא דווקא בודה הודי שהיה לפני 2500 שנה, אלא אדם שהגיע להערה. הוא זה שיש לו מה שאנחנו קוראים פרמנה, יש לו תפיסה תקפה. זה המצב היחיד שבו התפיסה היא לגמרי בהירה ותקפה. אבל כמובן יש דרגות של בהירות לפני זה שהן מדהימות גם כך. לפי הבודיזם, לאנשים שהם רחוקים, שהם כאן, אין להם בכלל תפיסה תקפה. אין להם אפילו רגע אחד של מחשבה נכונה. דיברנו על זה בפעם שעברה. אני רוצה לעשות איתכם מדיטציה ובזה נסיים היום. פעם שעברה עשינו את המדיטציה על מודעות למוות, שזה אחד האנטידוטים לגורמים האלה שגורמים לנו לפחות ולא לעלות על הדרך וככה. זה האנטידוט השני. אז זה שתי מדיטציות שלפני שאתם יוצאים מהמיטה תעשו כל אחת
כמה דקות.
וזה יעלה אתכם יפה על הדרך. אז הנה זו השנייה, אז בואו שבו בנוח. התמקדו בנשימה. ונסו להשוות את השאיפה ואת הנשיפה. תזכרו בדמות הלמה שהזמנתם קודם. ועשו אותם יפים ומדהימים. ורבי חסד. ראו אותם יושבים באוויר שלפניכם. הם מין מלאכים שמלווים אתכם בחיים שלכם. ומתבוננים בכם באהבה רבה. ובקשו את עזרתם, שתוכלו להפיק את המירב מן המדיטציה. ושהם יעזרו לכם אם עולים מכשולים, אם דעתכם נודדת. וכעת נסו להיזכר בבעיות, בעיה או שתיים שמטרידות אתכם, שנראות לכם חשובות ומציקות לכם במיוחד. ונסו להיות ספציפיים עד כמה שאפשר. שימרו את הבעיה הזו ברקע. וכעת נסו לדמיין איך זה להיות מחוסר בית בבומבי. איך זה ש... יום יום, שעה שעה, יום אחרי יום אחרי יום אחרי יום, חסר לכם אוכל, חסר לכם מקלט או בית או בגדים. שאתם הורים לילדים ואתם רואים אותם סובלים ואתם חסרי אונים לעזור להם יום אחרי יום אחרי יום. כל מחלה יכולה לפגוע בכם, אין לכם שום טיפול. האנשים עוברים לידכם ומתעלמים מסבלכם, בכלל לא רואים אתכם. או שאתם בעלי מום, לא מסוגלים להלביש את עצמכם, או להאכיל את עצמכם. או שאתם חיים באיזה מין אדישות מוסרית שבה אתם אדישים לסבלו של הזולת, לבכם אטום. או שאתם חיים באורח חיים שבו אתם רק מנסים לרומם את עצמכם, וזה כל מה שחשוב בחייכם. או איך זה לחיות במקום שיש כל הזמן פחד ואימה, משודדים או חיות טרף, או איזה גייסות שחולפים ורוצחים וכך הלאה. או חיים באזור מלחמה, שתחת אש כל הזמן. וחשבו כמה אנשים בעולם חיו ככה וחיים ככה ויחיו ככה. והשבו את זה לבעיות שמטרידות אתכם. ונסו לפתח חמלה בלבכם כלפי האנשים הסובלים בעולם. וראו שבהשוואה אליהם החיים שלנו הם פלא, הם נס, נס גמור. וכעת חשבו לעצמכם, מה אתם עושים עם החיים האלה? מה אתם עושים עם ההזדמנות הנדירה והיקרה שנפלה בחלקכם? ונסו לראות אם יש משהו שאתם יכולים לשנות בחייכם, ואפילו אם זה משהו קטן, שאתם יכולים לעשות כבר מחר, כדי להתחיל לאזן את סדר העדיפויות שלכם נכון. לפחות דבר אחד. וראו שאפילו רק המחשבה על הנושאים האלה זורעת זרע קרמי נפלא בלבכם. וכל קרמה מבשילה. כל זרע נובט, במוקדם או במאוחר. בוודאי אם תעצימו אותו. וראו את הקרמה של המחשבה הנשגבה הזאת, המחשבה האצילית הזאת, להפנות את חייכם לכיוון שבו אתם מחפשים ומוצאים דרך לאושר, ומראים אותה לאחרים. ראו את הקרמה הזאת כאור לבן בלבכם, כמו מיליון קרני לזר הוא פורץ מלבכם, ואור טוב, אור מברך פורץ מלבכם אל כל היצורים. וראו את כל הברכה שיש בחייכם כרגע, והיא עצומה. ותנו אותה ליצורים. זה מה שעוזר לנו להעצים את הקרמה. זה מה שעוזר לנו להימנע מלאבד אותה לגמרי. ושמחו שאתם יכולים בכלל לעשות את זה, שיש לכם הזכות לתת להם את כל טובכם. אז כאמור, אלה שתי המדיטציות, המדיטציה של מודעות למוות והמדיטציה על השפע והפנאי בחיים שלנו. שאני מאוד ממליצה לכם לעשות לפני שאתם יוצאים מהמיטה, תישארו במיטה כמה דקות, פשוט באופן מכוון תכוונו את המחשבה שלכם למדיטציות האלה. אז זה הכל, נעשה מנדלה וניפגש שוב, נמשיך עם הפרק. תודה רבה לכם.
סומה לפרחים אדויה, עם הרצילי יבשות לערבה, לחמה ולבנה היא אדויה, ופנינים של כל חסד הם לאתר. בליבי ירחנה ולחגישנה, בגן של עדנתיה. בליבי ירחנה ולחגישנה, בגן של עדנתיה. בוא ניתנו בך, לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טובו. אילן ולא לכם ולא לכם ולא
לכם. ובואו נקדיש, אנחנו מקדישים את הברכה של הלימוד הזה כדי לא לאבד את הקרמה, כי עכשיו עצם זה שאנחנו יושבים פה ושומעים את הדברים האלה, זאת קרמה מאוד יקרה, שילמנו ביוקר. עכשיו אנחנו רוצים לשים את זה בבנק, שלא ילך לאיבוד. איך אנחנו עושים את זה? על ידי הקדשה. מקדישים את הברכה ליצורים. הלחנים לתפילות שלנו נכתבו על ידי אסתר שמיר.
בזכות עשייתי זו הברוכה, ישלימו נא כל אחי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ולכך יזכו בגופים מסלבים, אשר משמי אלו הם מורים. ולכך יזכו בגופים מסלבים, אשר משמי אלו.
אז תודה לכם, ולילה טוב, ונתראה בקרוב.